שלום. תודה רבה. תודה, יישר כוח. פעם הייתי במילואים, והייתה לי שיחה עם אחד החיילים שם. אתם יודעים, בטח מכירים את זה טוב, לתוך הלילה, שם שומרים, שעות שעות, בבודקי קטן, ושיחות. ושיחות כמובן על יהדות, יש אלוהים, אין אלוהים, אני בכוונה לא אומר אלוקים, כי זה מה שמתכוונים, אז הדברים שונים לגמרי כשמדברים על זה. ועוד ועוד. ובחור שדיבר איתי, הוא היה ברמה אינטלקטואלית מאוד גבוהה, מאוד חכם, מפותח כזה. וניסיתי להסביר לו עקרונות, יהדות, והוא מאוד התרשם, אף פעם לא שמע, לא חשב על זה, והיה ככה מאוד מאוד התרשם. וכשכבר בסוף בסוף הוא כבר כמעט אמר יש אלוקים, אני יודע מה ששם שומרים. בסוף שיחה כשכזאת, הוא אמר לי, תגיד לי, בסדר, אני מבין כל מה שאתה אמרת, אבל מה בקשר למלאכים? אתה, עם כל מה ש... עם כל הרמה, עם כל הדברים מופשטים ועליונים שדיברת, אבל אתם עדיין מאמינים במלאכים ובשדים ובשטן וכל מיני שם דברים כאלה, ככה שם מלאכי השרת, כאילו, אתה באמת מאמין בכל השטויות הללו? אז אמרתי לו, כן, אני מאמין. רק אני מאמין בלי ידיים, כאילו, בלי תנועות. הוא אומר, אז תסביר לי, מה הכוונה? באמת, אם אנחנו חושבים קצת על הרעיון הזה של מה זה מלאכים, מלאכי השרת, וכל מה שמתואר, והוא בא שם עם יהושע, וחרב שלופה בידו, ושם הוא מדבר איתו, ושם... כל העסק הזה, כשאנחנו חושבים על זה, או קוראים את זה בתנ"ך, או שומעים את זה בגמרא, שם שאיזה מלאך נגלה למישהו, לרוב נוצר לנו מין רושם מאוד מאוד הוליוודי כזה. זאת אומרת, אם אנחנו היינו צריכים לתאר את התמונה של מלאכי השרת שם עולים ויורדים בסולם, אז הייתה תמונה מאוד, מאוד הוליוודית. עם כאלה לבנים בטח, כאלה סמלה לבנה כזאת עד הסוף, ויש לו מאחור הכנפיים כאלה, נכון? ומעל הראש מה יש לו? כן, כזה עיגול, נכון? והם עולים בסולם שם, ועוד כל מיני דברים. אתם יודעים, בעיה... שהרבה דברים מיהדות אנחנו מכירים את זה או מהוליווד או ממיקלאנג'לו, לא משנה, מי שיצייר לנו שם את אדם וחווה ואת סדאט עם תפוחים אדומים כאלה ונחש שם כל זאת. ועם כל הדברים שעולים בדעתנו, אז זה מה שאנחנו חושבים על תורה, על יהדות, על מלאכים. ובאמת תמונה נראית מאוד מגוחכת, מגוחכת. כן, הכל נראה מאוד ילדותי ומצחיק. אבל גם אם אנחנו חושבים ברמה יותר גבוהה, נגיד אם אנחנו מבינים שזה לא כאלה עם משהו לבן זוהר כזה בחושך ש... מלאך, אלא גם אנחנו מבינים שזה דברים יותר מופשטים, עדיין אני חושב שיש המון בלבול ביחס למלאכים ביהדות בתורה. אנשים יכולים ללמוד המון תורה ולדעת מעולה הלכה וגמרא ופסוקים והכל, להיות ממש מומחה גדול. ועדיין התפיסת עולם שלו על המלאכים היא תפיסה ילדותית מאוד. מלאכים, לא רק מלאכים, גן עדן, כמו שדיברנו כבר, עולם הבא, שם גיהנום, שטן, כל המונחים האלה, הם מאוד מאוד ילדותיים. פעם בא אליי תלמיד שהוא בדיוק חזר מהודו, ושאל אותי, אנחנו אומרים שיהדות זה דת מונותאיסטית, והם, ההודים, הם פוליטאיסטים. למה הם פוליטאיסטים? כי יש להם הרבה אלים. או יוון העתיקה, שם היו הרבה אלים, משהו, פנתיאון של אלים, הרבה, ורומא, אותו דבר, כן, יש הרבה. אבל במהות, אם אנחנו מסתכלים על מונותאיזם ופוליטאיזם, זה די אותו דבר. מה ההבדל? אצלם שם זה נקרא אלים, ואצלנו זה נקרא מלאכים. אבל כמו ששם יש אל המים, פוסידון נגיד שם, אצל יוונים. אצלנו יש מלאך המים, מיכאל, שר המים, וגבריאל, שר האש. אז מה ההבדל? זה שאתה קורא לזה מלאך, הוא קורא לזה אל, מה זה משנה? ואומר, ואני הסתובבתי בין כל החבר'ה במכון מאיר, ושאלתי את השאלה הזאת, ואף אחד לא ידע לענות לי תשובה. אז מעניין אותי לעשות ניסוי איתכם. מה אתם חושבים? מה באמת הבדל? כן, תגיד.
באותו
יחס של אל, אין דבר כזה.
יש רק, בתור שליחים,
להיות
אחראים על
איזה משהו שהוא... תראו, גם אצל יוונים, אנשים לא מודעים לזה, אבל גם אצלם יש אל עליון. והאלים האחרים הם שליחים שלו. אחרת במה מתבטאת עליוניותו? הוא אל עליון, והוא נותן פקודות, והם מבצעים מה שהוא אמר. כן, בבקשה. כן. כן. זה גם לא מדויק. יש כל מיני דברים שאפשר להסביר, אבל אני חושב שצריך פה להסביר נקודה שאולי זה יעזור לכם לחשוב הלאה יותר טוב. אתם מבינים, כל צורת החשיבה שאנחנו חושבים, אנחנו מנסים להשוות בין מלאכים שלנו ואלים שלהם. ואנחנו יוצאים מתוך הנחה שיש כזה דבר, מלאכים כישות בפני עצמה. וגם אלים הם ישות בפני עצמה, שהם מדברים שם עם אלים, ומלאכים מדברים עם אחד עם השני, כן, וקוראים זה אל זה, ואומרים קדוש קדוש, כן, אנחנו אומרים את זה בתפילות, שמלאכים שואלים את קדוש ברוך הוא, יודע, עוד כל מיני אמירות כאלה, יהיה מקום כבודו להריצו, ואנחנו מדברים על מלאכים כאילו זה מישהו בא ודיבר וכל זה. מה שאני רוצה להסביר כאן, שזה בכלל לא קשור, שזה כל הקונספציה, כל הנחת יסוד היא מוטעת. אנחנו לא חושבים שיש מלאכים כדבר בפני עצמו, כישות. אצלנו מלאכים זה לא מישהו. זה פשוט לא קיים. כישות עצמאית. אצל יוונים זה מישהו. איזשהו כוח רוחני שהוא שם שומע מה שאל אומר לו, והוא ככה, דמיונות, ההמצאות היווניות של עבודה זרה, וגם כל הדתות אחרות. אנחנו בכלל לא חושבים שיש כזה דבר כמלאך, כמישהו שאתה יכול יום אחד לבוא ולראות אותו, לפגוש אותו. שאתה מגיע לעולם של מלאכים ואתה עכשיו פוגש אותם, או שאתה בעולם הזה שם הולך ופתאום מישהו בא אליך שם. וכל התיאורים שאנחנו מכירים את זה בתנך ובמדרשים ובדברי חז"ל, התיאורים הללו הם לא כפשוטם, הם מין אמירות כאלה, כמו שאנחנו יודעים שכתוב על זה שאצל קדוש ברוך הוא יש כובע על הראש, או שיש לו ידיו לא רב. אנחנו לא מתכוונים שלשם יש הרבה הרבה ידיים, כי כתוב ידיו לא רב, כמו כן יש אצל הודים שם כל מיני אלים שלהם הרבה ידיים. אנחנו לא חושבים שזאת הכוונה, למרות שזה כתוב. אלא מה זה מלאך ביהדות? מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים מלאך? מלאך זה הקדוש ברוך הוא, שהוא פועל ומופיע בצורה מצומצמת. זאת אומרת, התגלות אלוקית בעולם באופן מסוים, ספציפי, זה נקרא מלאך. והתגלות אלוקית כללית, שהיא נוגעת, שמתפשטת בכל העולמות, בכל ההוויה, שגם לה יש גוון מסוים, אבל היא פועלת בכל ההוויה, אנחנו קוראים לזה השם, זאת אומרת שם השם. אחד השמות האלוקיות זה אני, כן, א' נ' י', כמו אני והוא שיינה, כן? אני, אני זה שם השם. אז על זה אומר, אומרת אגדת הפסח, אני ולא מלאך. זאת אומרת, כשאני פועל יציאת מצרים, שהיא מתפשטת על כל ההוויה כולה, בכל הרובדים, בכל העולמות, דבר הזה, פעולה כללית, לא מצומצמת למקום אחר, זה נקרא שם השם, זה נקרא אני. וכשהשם פועל באופן ספציפי, מצומצם, נגיד, כשקדוש ברוך הוא מרפא מישהו, אנחנו קוראים לזה רפאל. וכשהשם מחריב את סדום, אנחנו קוראים לזה גבריאל. אבל באמת, באמת, אין כזה דבר גבריאל באיזשהו מקום. אלא זה הנהגה אלוקית מסוימת. והיא פחות עוצמתית כמו השם. ולכן אנחנו אומרים לזה פעולה, קוראים לזה פעולה או מלאכה, מלאך. רק שנייה, פישהו פה מישהו רצה לשאול משהו.
בזמן שדיברת על הנהגה אלוקית, אז אמרת שאנשים בתקשורת גם כולנו זה גוון של התגלות אלוקית.
כן, נכון, 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 באמת. זו שאלה מצוינת. הוא שואל, הרי גם בני אדם הם התגלות אלוקית מסוימת. נכון. אכן, גם כוחות הטבע, גם בני אדם וגם חפצים, כל דבר שהוא מותאם לרצון השם, דרכו מתגלה הקדוש ברוך הוא, והוא בבחינת מלאך. וזה מה שאנחנו אומרים, כמו שאתה שואל את בני אדם, שאדם שהוא עושה מצווה הוא בורא מלאך. מכירים את הביטוי הזה, נכון? שכל אדם שעושה מצווה אז הוא בורא מלאך, פרקליט לעצמו, נכון? אתם מכירים כל הדיבורים, ביטויים הללו אצל חז"ל. מה זאת אומרת שהוא בורא לעצמו מלאך? מה הפירוש? מה, הנחתי תפילין וברגע שהנחתי אז פתאום, תפס פה, קפץ פה מישהו כזה, ושם הוא וראתי מלאך? מה פירוש הדבר? לא, אלא כאשר אני עושה מצווה, או אני, במילים אחרות, אני מתאים את עצמי להתגלות אלוקית, לרצון אלוקי, התגלות הטובה, הנכונה, אלוקית, אז זה נקרא שאני הופך להיות כביכול מלאך. ולאדם שהוא כל הזמן, בלי הפסקה, כל הזמן מתאים את עצמו לרצון השם, אז הוא אכן מלאך, כמו שחז"ל אומרים שקדוש ברוך הוא שלח מלאך להוציא אותנו ממצרים. שואלת הגמרא, מי הוא? משה. ככה רמב"ם גם מביא את זה, ויש הרבה מקורות. כן, גם אדם, רק לאדם יש בחירה חופשית, אז הוא יכול לבטא את עצמו בצורה שלא מתאימה לרצון השם, ואז הוא לא עושה את ה... הוא לא מלאך ברגע הזה, כן? או רוב הזמן. אבל כשהוא כן, אז הוא כמו מלאך. וככה גם כל דבר. גם אפילו בעלי חיים, אפילו כוחות הטבע, רוחות, אש, כמו שבאמת אנחנו אומרים, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. אז זאת הכוונה. כן, אתה רוצה לשאול משהו? כן, בבקשה.
יש את הפסוק, נעשה אדם בצלמנו
כדמותנו? כן, נכון, נכון. אז מה הפירוש שנעשה אדם בצלמנו כדמותנו, שהשם פונה, מדבר עם מלאכים, ויש הרבה פעמים בתורה, או בנביאים גם, וגם במדרשים, בגמרות, תיאורים איך הקדוש ברוך הוא מדבר עם מלאכים. אז דברים הללו אנחנו עכשיו מבינים. זאת אומרת שיש בקדוש ברוך הוא הרבה גוונים של הופעה, הרבה אפשרויות של התגלות. למעשה אין ספור אפשרות להתגלות. וכל מהלך זה כמו כל מהלך, כן? כמו אפשרות, כמו אהבה אמינה, כמו אופציה של המציאות תהיה כזאת או אחרת. כמו שבאדם יש כוחות, הרבה כוחות, כוחות נפש שונים, אבל זה אני אותו אחד. אבל יש בי הרבה 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 גוונים של אישיות שלי. אז במובן הזה, קדוש ברוך הוא מדבר עם מלאך. כמו שאנחנו רואים, כתוב בתורה שהשם מתעצב אל ליבו, או אומר בליבו. אז מה? היעלה לדעת שיש כזה מישהו שם שהוא לב של קדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מדבר איתו, והוא מתעצב. אתם מבינים, זה ציורים יהודותיים, מגושים. אנחנו בעזרת השם, אולי בלי נדר, צריכים ללמוד, אולי נדבר על זה שיעור שלם אפילו, למה תורה דיברה כלשון בני אדם, ולמה זה צריכים ציורים כאלה. אבל לפני שאני אדבר על זה, אני רוצה בתור הנחת יסוד. אנחנו מבינים שתורה היא לא כותבת הכל כפשוטו. יש דברים שהם אליגוריות, מטאפורות, משלים, חידות. אז כשכתוב שהקדוש ברוך הוא מדבר עם מלאך, אז כוונה היא שיש שתי אפשרויות לפעול, והדיבור כזה הוא כאופציה, זאת אומרת כאחד הגוונים של הגילוי אלוקי. כן, בבקשה.
זה כמו מה שקורה באדם, אדם יש לו מחשבה פנימית, ויש לו דיבור פנימי, אז הדיבור הפנימי מוציא את המעשה, אז זה בדיוק כמו אצל השם, השם יש לו את המחשבה לבוא עולם, הוא מייצר את הדיבור הזה, שזה דיבור פנימי, וגילוי מיתה של אותו מחשבה.
כן, זה מה שאמרתי. כן, כן, בבקשה.
המציאות היא רעיונים של צמצום של הופעת השם, אז בכל צמצום נקרא בשם מסוים, אז יש רובד שנקרא מלאכים, יש רובד שנקרא
אדם. בדיוק, נכון, נכון. יש הרבה גוונים, כמו שאנחנו יודעים, שיש דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, ויש עוד גוונים. הלאה. כמו גוונים יותר מופשטים, שהם לא מתגלים בעולם שלנו. עולמות שונים, כל עולם. זה לא שיש איזשהו עולם שאתה פותח שם ונכנס ודופק שם בדלת, אלא זה עולם, כמובן, קליטה צורת ההופעה אלוקית. הרי עולם הוא אחדותי, עולם הוא אחד. אין שתי עולמות, אין עולם הזה, עולם הבא, כישות בפני עצמה, כמו שדיברנו באחד השורים הקודמים. אז הוא דבר גם עולם המלאכים. זה רמה מסוימת של הופעת השם. כן, בבקשה.
במקומות, את הביטוי, שרו של
עשיו,
שרו של אדום.
כן, בדיוק.
לפני
עצמם
ישראל, מה
התפקיד
שלהם במערכת?
בדיוק, זאת אומרת, יש רצון מסוים של קדוש ברוך הוא שיופיע עם מסוים, או גוון מסוים של אנושות בצורה כזאת, וזה נקרא שרו של מצרים, שרו של, שם של בבל, של אשור, הרי מה, יש שם באמת שר כזה, יושב שר של מישהו? אתם מבינים? זה השם שרוצה שגוון מסוים של אומה תופיע, שגוון הזה יופיע במציאות. אז הוא מופיע ככה, וזה נקרא אותו רצון אלוקי שיהיה מצרים, אז זה הרצון השם. כן, בבקשה.
יש בעצם מגדרג מסוים, אתם רואים עולם המלאכים, יש את העולם שלנו.
כן, כן.
אז מה ההבדל בין, אם אני התגלות, מלאך התגלות, יש לנו בעולמות שונים, אז מה בעצם?
אתה התגלות חומרית, ושם זה התגלות רוחנית, מופשטת. יש גוונים, יש רמות של התגלות. התגלות רצונית בבחירה בחירתית, ויש התגלות חומרית ולא בחירית. אז זאת הכוונה, זה גוונים שונים. כן, בבקשה.
אמרת מלאכה,
לשון
מלאכה, מלאך זה של
מלאכה,
מלאך זה
מלאך.
כן. מלאך
מלאך
זה גוון של
כן,
התגלות
כן.
של
הכל. זה, זה נושא נפרד. זאת אומרת, אם זה מעניין אותך, אז יש גם האותיות, גם הרכב האותיות יש להם משמעות נוספת. זה לא רק מה שאנחנו מכירים זה כשליח, כן. אלא גם במובן הזה של מלאכה, אבל, אבל לא רוצה להרחיב על זה עכשיו, זה לא נושא. כן?
הבנתי ששליחים או מלאכים שמופיעים לתוך אדם גם בתורה, לאו דווקא אלה משהו שלא
מופיע,
או שיש
לזה מחלוקת? טוב, על זה אנחנו נדבר עוד מעט, זה עוד נושא. בסדר, עד כאן זה פחות או יותר מובן, נכון? טוב, אז בוא נראה, אז ננסה עכשיו להתקדם הלאה. אז אם אנחנו הבנו עכשיו מה הפירוש של המלאך וכל זה, אז יותר קל לנו עכשיו יהיה להבין למה בתורה לא מופיעים שמות של המלאכים. כן, יש שרפים, חיות הקודש, ערילים, חשמלים, יש מלאכים, יש כל מיני שמות, אבל אין שם גבריאל, מיכאל, רפאל, מיכאל, שמות הללו לא נמצאים לא בחומש, וכמעט ברוב התנ"ך זה לא מופיע. למה זה כך? זה מתחיל להופיע רק בספר דניאל שם, ו אז גמרא אומרת לנו שזה לא מקרה שאין שמות למלאכים, אלא שזה לא אישיות, אז אין לזה שמות. זה כמו שלא יעלה לדעת לקרוא לאש בשם, יש אש מוליק, אש יוסי, אז הם לא חשבו פשוט, לא עלה בדעתם לתת שם למלאך, כמו שמלאך עונה ליעקב אבינו, אין לנו שמות. על פי שליחותנו אנחנו נקראים, אין שם, זה כוח. פעם הכוח הזה פועל בתור, באופן מסוים, אז הוא נקרא אש, פעם הוא פועל בצורה אחרת, הוא נקרא חשמל. זה כוח, אנרגיה. רק אחר כך, כמו שאנחנו רואים גם בתרבות של זמננו, התחילו לתת שמות לתופעות טבע, כמו יודע, שם יש איזה אוריקן, אז יש אוריקן קטרינה, ויש אוריקן אדוארד, ויש כל מיני שמות לאוריקנים, אבל אנחנו לא חושבים בזה שיש שם, שיש כזאת אוריקן קטרינה. אני חושב שלא קיים דבר כזה. היה שם רוח. אז זה דבר גם שמו של מלאכים. ורק אחרי שירדנו לגלות, ואנחנו ראינו, הושפענו מבחינה זו מגויים, אז פעם ראשונה מופיע בתנך שם של מלאך. אומרת את זה גמרא בירושלמי, במסכת ראש השנה. בואו אני אחלך לכם את הדפים. זה לשני, זאת רק תן לי דף אחת, אני אקח לעצמי. טוב, זהו.